פרק כ' ולהתחיל פרק כ' א'. כשלמעשה אנחנו נכנסים לסוף ספר שמואל ב', ו... טוב, קצת להגיד את זה מאוחר, נראה שיש סדר בתוך הפרקים הללו, אבל נתבונן רגע אחד על פי הסדר של הדברים. אז למעשה אנחנו היינו מתוך המאבק או המלחמה שיש בין שבע בן בכרי לבין יואב, האישה החכמה, שראינו בחז"ל שזו שרח בת אשר, המרדוקה, והאישה זורקת את ראש שבע בן בכרי, מושלך אליך בעד החומה. ואז התוצאה היא, ויתקע בשופר, ויפוצו מעל העיר איש לאוהליו, ויואב שב ירושלים אל המלך. פה ברמת הפשט, יש איזה ביטוי שהוא סוגר איזשהו עניין. הרי כשמתחיל המרד, מה אומר שבע בן בכרי? ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן בכרי, איש ימיני ויתקע בשופר, ויאמר, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי, איש לא עליו ישראל. ואיך מסתיים המרד? ויתקע בשופר, ויפוצו כל העיר, מעל העיר, איש לא עליו, ויואב שב ירושלים אל המלך, אבל לפני זה מה כתוב? ויפוצו מעל העיר, איש לא עליו, ויואב שב ירושלים אל המלך. ממש איזשהו דמיון בין תחילת המרד של שבע בן בכרי שמתחיל מתקיעה בשופר והביטוי איש לו עליו ישראל, ומסתיים גם כן ויתקע בשופר יואב, ומה התוצאה? ויפוצו מעל עיר איש לו עליו, ויואב שב ירושלים אל המלך. זה מקרי שהביטויים הם אותם ביטויים? ממש נראה שיש פה מעין משוואה. עכשיו, איש לא עליו פה, על מי מדובר? הרי אז כשדיברנו על איש לא עליו ישראל, היה נראה שיש פה איזה מרידה, אין אחדות. עכשיו כשאומרים איש לא עליו, יש פה מציאות של אחדות או אין פה מציאות של אחדות? על פניו, זה סיום מרד אבשלום. בשלב הזה הסתיים מרד אבשלום. אבשלום מגיע ומפלג את העם, עושה איזה בלגן גדול, יש לו מצד אחד את יהודה ויש לו את ישראל, יש לו בתוך יהודה את מי שבא וחובר לאבשלום, מי שהולך עם דוד, ומתוך הוויכוח הפנימי בתוך משפחתו של דוד עצמה, בין אבשלום לבין דוד, הדברים מתגלגלים כבר למאבק בין ישראל לבין יהודה, התוצאה היא אותו מרד, ועכשיו חוזרים בעצם לאותה נקודה, איש לא עליו. נראה באופן פשוט שלמרות שנוצר פה איזשהו מציאות של אחדות, עדיין יש איזה מימד שכל אחד הלך לאוהל שלו. כל אחד הלך לנקודה היותר פרטית שלו. או שבאמת הביטוי הוא יותר בהקשר של איש לא עליו, שמעין, עכשיו אפשר ללכת לאוהל, לא במקום של מרידה, אלא במקום שכל אחד יושב בשלווה. אני חושב שאם מעמיקים קצת יותר, אז יש פה איזו סגירת מעגל. ברגע שבאים ואומרים שלו עליו, הזכרנו, זה לא אמירה, טוב, יש פה עכשיו מציאות של מרד. למה זה איש לא עליו? איש לא עליו, אנחנו למעשה לא מקלמים את השלטון המרכזי. ולאחר שהמרד דוקה, אז המציאות שכל אחד הולך לו עלו, זה לא בהכרח דבר שלילי. דוד המלך מצליח לנצח את האויבים מסביב, נוצר איזו מציאות של יציבות שלטונית, ואז כל אחד חוזר לאוהלו. אז יש עוד פעם תקיעת שופר, וכל אחד חוזר לאוהלו, אבל לא מאותה נקודה הבעייתית של מרד, של שבע בן בכרי, שהוא מוביל אותו, אלא איזשהו מהלך אחר, שאיש לא עליו זה מעין תיקון, מעין אמירה שהיא באה לחפר לאמירה של שבע בכרי. עכשיו באמת כל אחד יכול לשוב לאוהלו, כאשר נמצאים באמת במצב של אומה אחת. אפשר לראות את זה גם מהעניין הזה שכל אחד עכשיו יושב באוהלו מההמשך. נראה שהסדר השלטוני נשמר, ויואב אל הצבא, אל כל הצבא, ישראל, ובנייה בן יהוידע על הפרטי ועל הקריטי ועל הפליטי, והדורם על המס, ויושפט בן החילוד המזכיר, אושיה סופר וצדוק ואביתר כהן. מה?
אושלה.
אושבה, סליחה, זה קריא וכתיב. אושבה סופר וצדוק ואביתר כהנים, וגם עירה היעירי היה כהן לדוד. אז קודם כל, יש פה איזו מציאות כזאת של, סדרי השלטון מסתדרים. הרי בהתחלה היה שר צבא אחד, היה יואב, לאחר מכן דוד מנה את המסע, המסע לא מגיע, הוא מנה את אבישי, עכשיו יואב חוזר, ויואב שב לירושלים אל המלך, זה נראה כבר מאוד מאוד רחוק, אבל לא מזמן הוא הרג את אבשלום נגד ציוויו של דוד. זאת אומרת, כבר עברנו קצת, עברנו כבר קצת פרקים מאז, אבל הדברים קרובים, וכאילו הכל חזר למקומו. הוא שב וחזרה לירושלים אל המלך. כתוב שדוד קורא לו, ממנה אותו? לא, פשוט זו המציאות. יואב חוזר כשר הצבא ישראל, בלי שום ערעור ובלי שום מינוי, אלא מכוח עצם העובדה שהוא תפס את ההנהגה הצבאית.
אבל בזמן שלמה את הפעימות.
בוודאי, זה יגיע בהמשך. אבל דוד לכאורה לא סולח, לא ממנה, אבל בכל הישיבות הביטחוניות שעכשיו עתידות להיות, מי יושב שם? יואב. זה מציאות באמת מדהימה. קשה לתפוס סוג כזה של סיטואציה, של אולי המשרה הכי חשובה במלכות, ודאי בתקופה ההיא, של הנהגת הצבא, נמצאת ביד מי שהמלך הדיח אותו, ובשום שלב, לפחות לפי מה שכתוב בפשטי המקראות, הוא לא החזיר אותו. הוא לא נמצא שם. מה ההבדל בין הקריטי והפליטי לבין שר הצבא? אז ההבנה הראשונית, היינו יכולים לבוא ולומר, שהוא אחראי על הסיירת. זאת אומרת, יש את הרמטכ"ל שהוא אחראי על כלל הצבא, שזה יואב, ויש את הקריטי והפליטי, שזה הסיירת. כך גם משמע קצת בתרגום יונתן, שמה הביטוי שהוא אומר? בקשתיה ועל קלעיה. זאת אומרת, היחידות המובחרות של דוד, מי שאחראי זה בניהו בן יהוידע, כשאנחנו פוגשים בו את יואב ואת בניהו בן יהוידע, אנחנו יודעים, כמו שאמרת מספר מלכים, שיש עתיד לסוג הקשר הזה. באמת, זה הולך להשתנות בשלב מסוים מעריכת הכוחות פה. אבל לא כל הפרשנים הולכים בכיוון הזה. יש מי שרוצה לומר, כמו אמר יקרא, שבניהו בן יהוידע בכלל היה שר על שתי אומות הללו, קריטים ופליטים. זאת אומרת, היו למעשה שתי אומות שככל הנראה היו שייכות איכשהו הצטרפו לעם ישראל, ובניהו בן יהוידע היה אחראי עליהם, זאת אומרת, היה לו מעין אוטונומיה בפני עצמו ביחס לאותם שתי אומות.
אז מה לא אומרת שהיה אוסנדרין?
או, אז זה חלק מהפרשנים מסבירים כך, שבאמת, כמו שאתה אומר, הקריטי והפליטי, זה קשור לביטוי של הסנהדרין. כמו שאומר פה הרד"ק, דבר ראשון, לפי שהיה בלב דוד להסירו את יואב, ולשים במקומו המסע, או בכל הצבא או במקצתו, והנה אתה מת המסע. ויואב הרג שבע בן בכרי שהיה מורד במלכותו. נתגאה יואב בזה הדבר כנגד דוד, ולא יכול דוד להשיבו, ומינהו לכל הצבא. ושמר לו אבונו עד אחר מותו. זאת אומרת, מי שדיקה את המרד, הוא לא יכול להתעלם מזה. אנחנו יודעים שדוד, זה לא שהמרד הזה היה פשוט, הרי כאשר המסע מתעכב, דוד מקפיד. ויואב, מה שנקרא, הוכיח את עצמו. על הקריטי ועל הפליטי, כן כתיב, כן כתיב, וקרי הקריטי, והם קרובים לשון, כבר פירשנו מהם, ודעתי יונתן גם כשגם קשתיה וקהליה. ויש מי שרוצה לומר פה שבאמת הם היו יותר עניין של סמכות רוחנית של, של סנהדרין. מה? כן, זה מעין הנקודה הזאת. עכשיו יש פה פרשה מעניינת מאוד. ושווה סופר וצדוק וביתר כהנים, וגם יראה יאירי הכהן לדוד. מדמות סתומה שלכאורה לא מובן מה היא עושה פה. יראה יאירי. מה העניינו של יראה יאירי ביחס פה לכל הנהגת המלכות של דוד? לכאורה לא מובן, לא ברור. הגמרא אומרת ביטויים לא פשוטים ביחס לאותו יראה יאירי. אומרת כך במסכת עירובין. אומרת הגמרא כך. יש פה, כל הסוגיה פה עוסקת במי שמורה הוראה בפני רבו. אני מקרא חוטא. מצד אחד יש סתירה בתוך דברי דוד. שני פסוקים בתהילים. דבר אחד כתוב, בליבי צפנתי אמרתך, למען לא יחטא לך. שמשמע שדוד לא דיבר, נכון? מצד שני כתוב, בשרתי צדק בקהל רב. זאת אומרת, מצד אחד דוד בא ואומר שהוא צדק זה לשון משפט, צדק צדק תרדוף. מצד אחד דוד בא ופוסק, בא ומכריע. מצד שני, דוד הוא שומר את אמרתו. אז מתי דוד שמר את אמרתו, ומתי דוד בא ופסק, בא והכריע? זאת אומרת, יש פה מעין סתירה. עונה הגמרא, לא קשיא. כאן בזמן שירא יאירי קיים, כאן שאין עירה יאירי קיים. זה דבר מעניין מאוד. זאת אומרת, עירה יאירי היה לא רק כהן לדוד, אלא הוא היה רבו של דוד. ולכן כל עוד הוא היה חי, דוד לא הורה, ורק לאחר פטירתו התחיל להורות. אמר רבי אבא בר זבזדה, כל הנותן מתנותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם. שנאמר, יראה יאירי היה כהן לדוד. לדוד הוא דו הכהן, לכל העלמה לא. מה זה, יש כהנים פרטיים? אדם יש לו ייחוס לכהונה, רק ביחס לדוד, רק ביחס למישהו אחר. לא שייך להגיד דבר כזה. הרי כהונה זה דבר שאם הוא כהן, אז הוא כהן ביחס לכל עם ישראל. אלא מה הכוונה שהיה כהן לדוד? שדוד היה נותן את מתנות הכהונה אך ורק לאותו יראה יאירי. אלא שהיה משגר לו מתנותיו, נקודה, וכתיב בתרי, ויהי רעב בימי דוד. זאת אומרת, אחת הסיבות לרעב, 3 שנים רעב, שנראה בהמשך, נובע ממה? מהעובדה שדוד נותן מתנותיו רק לאדם אחד, רק לכהן אחד, ומי זה? יראה יאירי, שהוא היה כהן לדוד. אם אנחנו מחברים את שני האמירות האלה, יוצא פה דבר מאוד מאוד אפילו מבהיל. ואת מסתום, למה דוד נותן את מתנותיו לאותו יראה יאירי? הוא היה רבו. אולי יש פה גם מישהו מימד של הכרת הטוב. הוא למד ממנו תורה. הוא לא הכריע כל עוד הוא היה חי, הוא היה הדמות. אז כשדוד בא לתת מטרות כהונה, יש לו כהן, שהוא גם תלמיד חכם, והוא גם רבו. אז לכאורה, כמעט והיה מתבקש, שדוד ייתן לו את מתנותה. ואף על פי כן, דוד נענש על זה. מה זה דוד? עם ישראל נענש על זה. השאלה היא למה? מה החומרה יתרה במתנות כהונה באופן הזה? יש לנו מושג כזה שמכירי כהונה. זאת אומרת, אנשים מסוימים נותנים לכהנים מסוימים, ויש... מה, זה לא דבר שהוא לגיטימי? מה העניין הזה של דווקא... אלא אני חושב שאתה אומר טוב. זאת אומרת, קודם כל רואים פה שההקשר הזה של הכהנים הוא לא מתחיל. הוא שווה סופר וצדוק ואביתר כהנים, ואביתר, למרות שאנחנו כבר יודעים שמי שהיה כהן הראשי זה היה אביתר ולאחר מכן צדוק, אף על פי כן רואים שדוד באמת שומר את שבט הכהונה כמשהו שהוא לא מפולג, כמשהו שהוא שלם. הראיה שגם אביתר לאחר שהוא כבר לא משמש בכהונה מבחינת מרכזיות הכהונה שלו, כי זה עובר לצדוק, אף על פי כן מזכירים את שניהם ביחד, נכון? גם צדוק וגם אביתר שניהם כהנים, כך כתוב. ובנוסף, וגם יראה יאירי הכהן לדוד. זאת אומרת, צריך לזכור מה שאנחנו מדגישים בכל מהלך לימוד ספר שמואל ב'. ספר שמואל ב', בראש ובראשונה, זו הנהגה של דוד לקראת בניין בית המקדש. זה מהות העניין. כיוון שכן, המרכזיות צריכה להיות לא של כהן מסוים, למרות שכמעט מתבקש שאותו כהן הוא זה שיקבל את מתנות הכהונה, ואני רוצה רגע לחדד את הדברים יותר. הרי כשדוד נותן מתנות כהונה לאותו עירה היעירי, מה יש לנו פה? צירוף של כהונה מצד אחד, של תורה מצד שני, הוא היה רבו, ושל מלכות. יש פה איזה צירוף נפלא של הכוחות הרוחניים שיש פה עכשיו בעם ישראל. אלא מה? המהלך של בניין בית המקדש צריך להיות מהלך כללי. וזה נקודה יסודית שנראה אותה בעזרת השם בהמשך הפרקים. המהלך שמניין בית המקדש צריך להיות מהלך כללי, אי אפשר לנהל אותו ברמה פרטית, גם כאשר הרמה הפרטית היא רמה מאוד מאוד הגיונית, או מאוד מאוד מתוקנת ברמה האישית של הדברים. אבל כמבט כולל, יש פה איזה מבט שהוא מבט של פרט. ברגע שהיסוד הוא יסוד של פרט, אז העולם בכללותו סובל. איפה בא לידי ביטוי הסבל שיש בעולם? רב. זאת אומרת, כנגד אותו עניין שדוד לא מאכיל את כל הכהנים, אלא מאכיל כהן מסוים, מה המשמעות בעצם? שאם כל אחד נותן לכהן מסוים, יש פה איזה פגיעה בשבט הכהונה בכללותו, יש פה פגיעה בכלל. ויש שיש פגיעה בכלל, אז כנגד אותה פגיעה בכלל, מגיע פגיעה איפה? רעב בארץ. זה מעין מידה כנגד מידה שאפשר לראות פה בפרשה הזאת. פרק כ"א הוא פרק קשה ביותר. פרק קשה ביותר. אפשר גם להעריך בו מאוד מאוד, כי יש בו גם תתי עניינים. אנחנו ננסה לראות את הדברים יותר מצד היסוד שנצרח לנו פה. מופיע כך, ויהי רעב בימי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה. ואני מבקש דוד את פני אדוני, ויאמר אדוני אל שאול, ואל בית הדמים, על אשר המית את הגבעונים. כבר פה הדברים הם קשים. קודם כל הרעב, הוא לא סתם היה רעב. מה הקושי הגדול ברעב? שהיה שנה אחר שנה. זאת אומרת, מציאות של רעב שנה אחרי שנה, זה אומר שהגבעונים לא יכולים להתאושש. זאת אומרת, אם יכול להיות שנה אחת של רעב, שעדיין אפשר ליהנות מסנות הסובה של שנה הקודמת, כאשר יש שלוש שנים רעב, זה יוצר איזשהו מציאות של רצף, שלא מאפשר לכלכלה, לאנשים להתאושש מאותה מציאות של רעב. וגם שלוש פעמים זה סוג של חזוק. שנה אחרי שנה זה כבר גם יוצר מתח ויוצר לחץ יותר גדול, בגלל מה? כשרואים שהדבר הוא לא מקרי, הוא לא קרה רק פעם אחת, לאחר שהדבר קורה כבר שלוש פעמים, יש פה איזה צעד שאומרים, נוצר פה איזה קביעות, כן? זה משהו, שלוש יש בזה צעד ששלם. אומר המהר"ל ששניים זה פה שני צדדים, שלוש זה נקודת האמצע, זה נקודה של חיבור, זאת אומרת, נוצר פה איזה מציאות של שלמות של דבר, כן? קשור גם למושג של חזקת שלוש שנים שאנחנו עוסקים עכשיו בישיבה. ובקש דוד את פני השם, מה זה בקש דוד את פני השם? ועושים פשוט, מה קורה פה? ויאמר השם אל שאול ולבית דדמים אשר המית את הגבעונים. פה הדברים טעונים הסבר. דבר ראשון, מה עניין שאול אצל דוד? שאול כבר מת. מה העניין הזה? ודבר נוסף, אל בית הדמים. גם פה יש סוג של סגירת מעגל, נכון? איפה מצאנו את הביטוי הזה, דמים? שימי בן גירה. שימי בן גירה ימיני, שהוא היה קשור לבנימין, קשור לשאול, הוא, כאשר דוד יוצא, איך הוא קורא לו? איש הדמים, נכון? זה הביטוי שמשתמש. מה ריבונו של עולם בא ואומר? בית הדמים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לבוא ולהגיד שיש פה מציאות של שפיכות דמים, זה, הביטוי הזה לא מתייחס ביחס לדוד, אלא הביטוי הזה מתייחס ביחס לשאול. ראינו את זה גם דבר נוסף, שאומרת, כאשר אליאב פוגש את דוד, כשהוא הולך להביא את אותה מנחה שישי שולח לידו, גם לשר האלף, פשטות יונתן, וגם לאחיו, מה אומר אליאב לדוד? ואני ידעתי את רוע לבבך. כאשר מגיע שמואל למשוך את האחים, מה אומר השם לשמואל? השם יראה לעיניים, האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. זאת אומרת, כנגד זה שמאשימים את דוד באיזשהו חיסרון בלב, מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני יודע לראות בדיוק את העניין של הלב, איפה הלב נמצא. האדם רואה לעיניים והשם רואה ללבב, רואה את ההתבוננות הפנימית. אותו דבר אנחנו רואים גם פה, על פניו, באמת דוד, הוא נלחם את מלחמות השם. גם בדברי הימים, כאשר נתן הנביא בא ואומר לדוד, למה אתה לא תבנה לי את בית השם? מה הביטוי שלו? ידך הדמים עליהו. אז זה אפשר להגיד, רגע, אולי באמת דוד הוא שופך דמים. משהו מעין זה. על זה הוא בא ואומר לו. דוד, כל מה שהוא עושה, זה על פי סנהדרין ועל פי אורים ותומים, כמו שמופיע גם בגמרא בברכות, ולכן לא שייך לבוא ולהשתמש לדוד ביחס לבית הדמים. דווקא לשאול נאמר בית הדמים, וזה כבר מושך אותנו לנסות להבין איפה הוא בית הדמים, ופה נכנס נקודה נוספת על אשר המית את הגבעונים. וגם זה תמוע. איפה כתוב שהוא המית את הגבעונים? איפה כתוב ששאול המית את הגבעונים?
עכשיו.
מה? כתוב, אבל לא כתוב, זה לא נאמר בשלב ששאול היה חי. מדברים איתנו כאילו אנחנו יודעים פה משהו, אבל אותו משהו סתום איתנו, אנחנו לא יודעים על מה מדובר. אז בואו נמשיך רגע אחד להתבונן בפרקים, בפסוקים. ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם, והגבעונים לא מבני ישראל המה, כי אם יתר הם אורי, ובני ישראל נשבעו להם, ויבקשו להכותם בקנותו לבני ישראל ויהודה. ויאמר דוד אל הגבעונים, מה אעשה לכם, ובמה אכפר, וברכו את נחלת אדוני. ואמרו לגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש להמית בישראל. ויאמר, מה אתם אומרים, אעשה לכם. ויאמרו אל המלך, האיש אשר קילנו ואשר דימה לנו, נשמדנו מהתייצב בכל גבול ישראל. יותן לנו שבעה אנשים מבניו, וקענום לאדוני בגבעת שאול בחיר אדוני. ויאמר המלך, אני אתן. ויחמול המלך המפיבושת בן יונתן בן שאול, על שבועת אדוני אשר בינותם בן דוד ובן יונתן בן שאול. קודם כל זה החלק הראשון. לאחר מכן, ויקח המלך את שני בני רצפה והטיה, אשר ילדה לשאול, ואת ארמוני, ואת מפיבושת, ואת חמשת בני מיכל, בת שאול, אשר ילדה לאדריאל, בן ברזילי, המחולתי, ויתנה ביד הגבעונים, ויקים בהר לפני אדוני, ויפלו שבעתם יחד, והם הומתו בימי קציר, בראשונים, בתחילת קציר סעורי. עכשיו בהמשך יש את מה שעשתה רצפה וטיה, זה נתבונן בהמשך. אז קודם כל, מה היה חטאם של הגבעונים מופיע בחז"ל בכמה מקומות. התבוננות, מה היה הסיפור שם לגבי הגבעונים?
הגבעונים יהושע?
בפשטות זה הגבעונים מיהושע. אז קודם כל, ביהושע, מה מוזכר? מוזכר שאותם גבעונים באו ועשו איזשהו, התחפשו כאילו, באו מארץ רחוקה, להצטרף לבני ישראל, ולאחר שיהושע מקבל אותם, התברר שהם שייכים בעצם לחיווי, שייכים ליושבי הארץ הכנעניים, וכל מה שהם עשו זה מעין תרגיל. ואומרת הגמרא במסכת גיטין, שמה הסיבה שיהושע מקבל אותם, הרי הם בעצם מה שנקרא עבדו עליו. אז אומרת הגמרא כך, אמר רבי שבן נביא, מה איתם דרבי יהודה, אמר לו, היקום בני ישראל, כי נשבו להם נשיאי עדה, ורבנן הטה, מחל השבועה ילווה, אם חל עליהם השבועה, הרי כיוון דאמרו לאו מארץ רחוקה בנו, ולא באו, לא חל השבועה ילווה. הרי כל השבועה נבעה מחמת מה? מחמת העובדה שהם אמרו שהם באו מארץ רחוקה. אז לא היה צריך להיות שתחול עליהם השבועה כלל. ואידה לא קטנינו משום קדושת השם. אלא כל הסיבה הייתה בגלל שלא רצו להזכיר ששם שמיים לבטלה. זאת אומרת, למרות שמבחינת הדין, בעצם השבועה לא חלה, כיוון ששם שמיים מוזכר, היה איזה צד של חילול השם לבוא ולהרוג את הגבעונים, ולכן קיבלו אותם.
חילול השם זה הגויים מסביב?
כן.
זה לצורך הזכרת השם, לא כשזה כל שבועת שם יחילול השם.
לא, מצד הגויים מסביב בפשטות.
מפורש.
מבחינת הגויים, בגלל שחלט תבוא ותגיד שאסור מצד השבועה. הגמרא אומרת שלא בגלל שבועה.
אבל יש מה, סתם כדי שהזכרנו את שם השם,
שזה לא יהיה שם. אבל אם בעצם השבועה לא חלה, אז מה המשמעות? לא חלה השבועה. אלא יש פה חילול השם בפשטות, שאומרים שסתם עם ישראל נשבע בשם השם, ולא עומד באותו דבר. אפשר לומר... מה?
זה אפשר לבטל מצוות, כאילו,
שמצווה להחליט על הגויים. אז באמת, אולי נראה את זה בהמשך, נראה גם במדרש, שגם כן מתייחסים לאותה נקודה, אבל נראה שמשום חילול השם, כן, אפשר בשבע אל תעשה.
אבל הרגע שהם קיבלו עליהם מיסים ועזבות,
עכשיו, יכול להיות שגם פה הגבעונים עשו תרגיל. אני רוצה גם כן לעלות איתכם, או להתבונן איתכם, מה הפשט, פשטי המקראות. קודם כל, ממש ברמת הפשט. דוד מגיע ואומר, ויאמר דוד על גבעונים, מה אעשה לכם, ובמה אחפר וברכו את נחלת אדוני. ויאמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש להעמיד בישראל, ויאמר מה אתם עוברים אעשה לכם. מה הסיבה... שדוד בא ואומר, מה אתם מבקשים אעשה לכם? בעצם, מה הם באו וטענו אותם גבעונים? אין לנו תביעות. אין לנו תביעות. הכל טוב. ואז מה דוד אומר להם? מה אתם אומרים, אעשה לכם? מה המחשבה בפשוט של דוד כשהוא אומר את זה? שהם יבקשו להרוג שבעה אנשים מבית שאול? מסתבר שלא. מסתבר שהוא חשב שכיוון שהם אומרים אין לנו איש להמית בישראל ואין לנו כסף וזהב, אז יכול להיות שהם רוצים הכרה, יכול להיות שהם רוצים פרנסה, יכול להיות שהם רוצים איזשהו שיפור במעמד הכללי שלהם. ואז לאחר שדוד אומר להם את המשפט הזה, שזה עוד פעם איזשהו ביטוי של התחייבות ביחס לגבעונים, זה מזכיר מאוד את מה? את יהושע. ויאמרו למלך, האיש אשר קילנו ואשר דימה לנו, נשמדנו מתייצב בכל גבול ישראל, יותן לנו שבעה אנשים מבניו וכענום לאדוני בגבעת שאול בחיר אדוני, ויאמר המלך אני אתן. פתאום בא אלבום. פתאום מבקשים את אותו עניין. אז מה אתם חושבים? אתם חושבים שהגבעונים עבדו פה על דוד, או לא עבדו על דוד? לכאורה נראה קצת...
פשטות הרעב מגיע מהם?
מה?
פשטות הרעב מגיע מהם?
כן. ופשטות הסיבה, בגלל ההקפדה, זה הקדוש ברוך הוא אומר, נכון?
מה הם מקפידים? אז הם מקפידים.
עכשיו באמת אתה שואל טוב, מה היחס בין מה שאמרה הגמרא שהרעב מגיע בגלל שמתנות כהונה, לבין מה שכתוב פה בפשט המקרא, שרימית הגבעונים. לכאורה כתוב פירוש מה הטעם של הרב, יש עם את הגבעונים, מה זה קשור, לא התנה מתנות גאונה. אלא אני חושב שזה קשור גם כן לאותו יסוד שהתבוננו בו גם קודם, שלמעשה, בשביל שהמלכות הופיעה בשלמות, מה צריך להיות? צריך שהדאגה תהיה לא דאגה פרטית לפלוני אלמוני, אלא הדאגה צריכה להיות למה? לכל הכלל כולו. חלק מהביטוי של הכלל זה שיש קבוצת אנשים שנעשה לה עוול בשלב זה או אחר, עדיין השלטון לא נמצא במצב מתוקן, לא נמצא במצב שלם. ועד שלא מצליחים להשלים את אותו נקודה, את אותה נקודה של חיסרון, למעשה עדיין יש פה איזשהו קושי. עכשיו, זה דבר שגם כן אפשר להתבונן בו, קצת אם אנחנו מעמיקים, שהוא גם נפלא מאוד. הפרק הזה מגיע, אומנם, אחרי הסיפור על עירה, עירה בן עיר הכהן, עירה יעירי הכהן, אבל הוא מגיע אחרי סיפור נוסף. מהו? מרד שבע בן בכרי. זאת אומרת, כל עוד עדיין לא הגענו למצב כזה של שלטון דוד, באופן שלם על כל הכלל, אי אפשר לבוא ולתבוע את דוד על חטאי שאול. אחרי שהמרד דוקה, ונוצר איזשהו מציאות של חיבור מחודש, עכשיו יש סברה יותר גדולה לבוא בטענה לדוד, גם ביחס למה? לחטאי שאול. אבל דוד לא חטא. בית הדמים זה לא בית דוד, זה שאול. אף על פי כן, הציור של מוכנות לבניין בית המקדש, הציון למוכנות של בניין של כלל, של בית שלם של כל עם ישראל, של כל, שיעיר לכל העולם כולו, חייב להיות כאשר אין פה איזו נקודה של פגיעה בגיוונים. אבל אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים מה היה, מה הייתה הבעיה עם המתת הגיוונים, איפה כתוב ששאול המית הגיוונים, ופה הפרשות מתחברות של איש אדמים, של בית אדמים מצד אחד, ומצד שני עניין הגיוונים. אומרת הגמרא, מעין הגמרא הזאת מופיע גם במדרש רבה, נראה אותו בהמשך, שם יש אריכות הרבה יותר גדולה, מופיע כך, נתינים דבר דוד גזר עליהם, זאת אומרת, מה זה הנתינים? שהם לא יבואו בקהל, מי גזר עליהם? זה דוד. ופה הגמרא בעצם באה ומסבירה למה דוד גזר על הנתינים שלא יבואו בקהל. שלמר ויקרא המלך לגבעונים, ויאמר עליהם, הגבעונים לא מבני ישראל הם. זאת אומרת, יש פה איזו הוספה שנראית מיותרת. שמה צריך להגיד לנו שהגבעונים לא מבני ישראל הם? אחורה המצא, אנחנו מבינים את זה לבד, כבר לא כתוב בשום מקום שגירו אותם. אלא נראה שדוד גזר עליהם. מה הייתה מה גזר עליהם? לכתיב עיר האב בימי דוד 3 שנים, שנה אחר שנה. ראשונה אמר להם, שם העובדי עבודת כוכבים יש בכם. למי הוא אמר? כל עם ישראל. כן? אולי יש פה עבודה זרה, ורעב בא בגלל עבודה זרה. לכתיב עבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, ועצר את השמיים ואלוהים אתה. אז יש קשר בין עבודה זרה לבין בצורת. בדקו ולא מצאו. זה גמרא שתמיד שאני רואה אותה, אני מתרגש. תראו, זה מצב רוחני בעם ישראל. בתקופה שלא פשוטה, שכל האומות מסביב, יש בהם עבודה זרה. לא מצאו עבודה זרה בישראל. מבין. שנייה אמר להם, שם עובדי עבירה יש בכם, וייני חליל העריות, נכתיב, וימנו רביבים ומלקוש, ולא היה, ולא היה, ומצח אישה זונה היה לך, בדקו ולא מצאו. אין שום מצאות שנעוף בעם ישראל. לא עבודה זרה, לא נעוף. באמת, תקופה נפלאה, שכשאנחנו מדברים על בניין בית המקדש, נראה ממש מתאים, ממש טוב. שלישית אמר להם, שמה פוסקי צדקה ברבים יש בכם ואין נותנים. אולי יש פה חיסרון בצדקה. שזה כבר אחריות באמת ציבורית יותר. זאת אומרת, אם נסתכל עבודה זרה, אז רק מהאדם למקום, נכון? זה קשור לאנוכי השם ולא יהיה לך אלוקים אחרים, שזה עניין של בן אדם למקום. יש את העניין של ערווה, של עריות, שזה קשור גם לבן אדם לחברו. ויש נותן צדקה, שזה בעצם איזשהו ביטוי של אחריות כללית יותר, חשבון כללי ממש. לכתיב נשיאים ורוח וגשם עין, איש מתעלל במתת שקר, בדקו ולא מצאו. זאת אומרת, תשימו לב מה המצב בעם ישראל. כל כשקוראים לתת צדוקה, כולם מתקבצים, כולם נותנים צדוקה. זאת אומרת, יש פה איזה מימד של ערבות הדדית. כל עם ישראל נותן צדקה. עריות אין. עבודה זרה אין. אבל יש בצורת. יש בצורת. מה עושים? מה צריך לתקן? אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. אז הוא אומר, אם עם ישראל במצב כזה טוב, אז אצלי החיסרון. אצלי. אצלי החיסרון. מיד ויבקש דוד את פני השם, מה היא? אמר יש לקיש, שאל בורים ותומים. מה היא משמע הרבי אלעזר? עתיה פני פני, תיבחר ויבקש דוד את פני השם, וכתיבת העם, ושאל עוד במשפט ההורים לפני השם. זה פרשת השבוע שלנו. לפני השם. ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים, אל אשר המית את גבעונים, אל שאול שלא נספד כהלכה, ואל בית הדמים, אל אשר המית את גבעונים. זאת אומרת, יש פה למעשה שתי בעיות. בעיה ראשונה שהוא לא נספד כהלכה, והבעיה השנייה שהוא הרג את הגבעונים, שזה נראה שני דברים שהם סותרים זה את זה, נכון? אחד לכאורה זה לטובתו של שאול, אחד לכאורה זה לרעתו של שאול, נכון? שני צדדים. וכתבה על אשר המית הגבעונים, ועל תבה אשר המית הגבעונים, דאמר יש לקיש, מה ידכתי ביקשו את השם כל ענבי ארץ, אשר משפטו פעלו, באשר משפט שם פעלו. אמר דוד, שאול נפקו לו תריסה ירחי שטה ולא דרחי למספדי. זאת אומרת, ודאי שהבעיה היא לא שהוא לא נספד כהלכה, כי כבר עברו 12 חודש, למרות שעברו יותר מ-12 חודש, עברו כבר כ-3 שנים, אבל עברו כבר לפחות 12 חודש, וכבר אחרי עוד בית חודש אי אפשר לבוא ולספוד. לכן ודאי שהקדוש ברוך הוא לא מצפה שאנחנו נבוא ונתקן את העניין שהוא לא נספד כהלכה. זה ודאי שאי אפשר לבוא ולומר. לכן, מה נשאר לדוד לתקן? את העניין השני, שזה עניין הגבעונים. במידה מסוימת, אבל עיקר התיקון שהוא בא, אומרת הגמרא, זה בנושא הזה של הגבעונים. נתינים נקראינו ונפייסהו. אז בואו עכשיו נבוא ונפייס, זה כן אפשר לבוא ולעשות. ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם, מה אעשה לכם ובמה אכפר וברכו את נחלת השם. יאמרו לגבעונים, אין לו כסף זהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש, יוטל לנו 7 אנשים בניו וכהנום להשם, מפייס ופייסים. אמר שלושה סתתות. זאת אומרת, פה בגמרא כתוב מה הייתה הבעיה שהייתה לגבעונים עם שאול? לא. רק כתוב פה בגמרא מה הסיבה שלא מקבלים נתינים לעם ישראל, וזה מה שמופיע בהמשך. אמר שלושה סימנים יש באומה זו. הרחמנים והביישנים גמולי חסדים. רחמנים יכתיב ונתן לך חמיר ורחמך וירבך. בישנים הכתיב בעבור, סליחה, בישנים הכתיב בעבור תהיה עירתו על פניכם. גם ליחס דין הכתיב למען אשר יצוות בניו את ביתו. כל שיש בו שלושה סימנים הללו ראוי להידבק באומה זו. נקודה. זאת אומרת, יש פה מציאות שרואים את האומה הזאת ואומרים, רגע, היא יכולה לבוא לקהל, לא יכולה לבוא בקהל. באים מסתכלים עליה ואומרים, הם לא רחמנים. הם לא רחמנים. ברגע שדוד רואה את חוסר הרחמנות שיש לאותם גבעונים, הוא פוסק, מכריז את אותה הכרזה שממנה התחלנו את הסוגיה שנתינים דוד גזר עליהם, ולכן הביטוי לא מבני ישראל הם. למה הם לא מבני ישראל? כי תכונת הנפש שלהם היא לא מבני ישראל. זאת אומרת, יש איזשהו מימד שבשביל שבן אדם יבוא ויצרף לעם ישראל, צריך לראות שיש איזו תכונה נפשית פנימית, שהיא מתאימה לעם ישראל. והתכונה הזאת אצל הגבעונים לא הייתה. אז מצד אחד, לכאורה, דוד מסכים לעשות להם את אותה, מה שנקרא, בקשה, ג'סטה, שהם ביקשו להסגיר את בני שאול בשביל באמת לרצות אותם. אבל יש פה גם תוצאה. לכאורה, לפי פשטי הדברים, כמו שקראנו בהתחלה, היה נראה לומר שמה דוד רוצה לעשות, הוא רוצה אולי לקרב אותם. זו הבקשה. כי מה הם באו ואמרו, אנחנו לא רוצים כסף, ולא רוצים להמית אף אחד מישראל. זאת הייתה הבקשה שלהם. אז מה באמת נשאר לעשות? בואו נקרב אותם, ניתן להם מעמד. ואז מה הם מבקשים? מבקשים בקשה סופר אכזרית. לבוא ולהרוג 7 מבני שאול. מה המשמעות של אותה אמירה? בסדר, הרווחתם. קיבלתם את השבעה ימי שאול. אבל מה הוכחתם מבחינת הטבע שלכם, מבחינת האופי הפנימי שלכם, שאתם לא יכולים לבוא בקהל ישראל?
אתם מוסרים
בשביל
זה שבעה יהודים?
מה?
מוסרים
בשביל
זה
שבעה יהודים? לא, הסיבה שמוסרים שבעה יהודים, בגלל שבעצם הקדוש ברוך הוא אמר לו שתכפר, יש רעב. זה משפט ההורים. עכשיו עוד מעט נראה בהמשך. עוד מעט נראה שזה גם לא, שזה לא בדיוק היה רק הוראה של דוד, היה פה איזו מציאות כזאת שדוד גם שואל בהורים בתומים, בהתחלה מה החטא, וגם בהמשך הוא גם כן, הבירור הוא בירור רוחני יותר. כמו שאומרת הגמרא בהמשך, שהאופן שבו דוד הסגיר את אותם שבעה בנים שהיו לשאול, היה באופן כזה של השאלה אם המזבח קולט או לא קולט. שמי שמזבח קלט אותו, אז דוד הסגיר אותו, ומי שמזבח לא קלט אותו, דוד לא הסגיר אותו. זאת אומרת, היה פה איזה משפט שהוא לא שדוד בחר את מי למעשה לתת, אלא מי שניתן זה על ידי המזבח, על ידי איזו הופעה שהיא הופעה רוחנית יותר. מה? אז זה הגמרא בהמשך. הגמרא עצמה דנה בזה באריכות, גם הגמרא וגם המדרש. אבל מה שהגמרא לא אמרה לנו עדיין, והמדרש חיסתה מאיתנו, והמדרש כן אמר לנו, זה מה הסיבה לכך, איפה הרג שאול את הגבעונים, וזה בעזרת השם נראה פעם הבאה, אני לא רוצה להכיר.